אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תגיד ג'ורג'.
ג'ורג'י.
ג'ורג'י, חוץ משקשוקות, מה הולך פה?
צ'יפ סלט, שווארמה, מיקס גריל, מוס שוקולד.
לא, לא, ברצינות. מה הולך פה?
תראה, אני אגיד לך את האמת. ברצינות, גם אני לא הייתי בעניינים עד אתמול. אבל אתמול הביאו לנו איזה דוקטור מזרחן, והוא ככה נתן לנו הרצאה על המצב. אז עכשיו הכל ברור לי. זה הולך ככה. הנוצרים שונאים את הדרוזים ואת השיעים ואת הסונים ואת הפלסטינאים. הדרוזים שונאים את הנוצרים... לא, כן, הדרוזים שונאים את הנוצרים ואת השיעים ואת הסורים. השיעים דפקו אותם כל השנים, אז הם שונאים את כולם. הסונים שונאים את מי שהרייס שלהם אמר להם לסנוא, והפלסטינאים שונאים אחד את השני, חוץ מזה שהם שונאים את האחרים. עכשיו, לכולם יש מכנה אחד. כולם, מה זה סונים? סונים אותנו את הישראלים. הם היו רוצים לפוצץ לנו את הצורה, הם היו יכולים. אבל הם לא, בגלל צה"ל. טוב, לא כל צה"ל, רק הפריירים, אלה שנמצאים בלבנון. תראה, הם היו הולכים על החטיבה, הם היו יכולים. אבל... וגם הגדוד זה לא בשבילהם. אז הם הולכים על פלוגה ב'. אבל מה? אי אפשר לגמור פלוגה שלמה. אז הם הולכים על הסיור הרגלי. פוצץ אותו. אבל מה? בטווס, הלכו על הראשונים, אז האמצעים יכניסו להם. הלכו על האמצעים, אז המאסף יכניס להם. אז הם הולכים על האחרונים. ומי הולך אחרון? ג'ורג'י.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם תוכנית מיוחדת לציון 20 שנים ליציאה מלבנון. איתנו באולפן, תמיר צוברי, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע. איזה יצירות ספרות, קולנוע, מוזיקה, שירה נכתבו על המלחמה הזאת? ומהו בכלל טווח הזמנים של המלחמה? מתי היא התחילה ומתי נגמרה? מלחמת לבנון, מלחמת שלום הגליל, איך קוראים לה בכלל? היא התחילה בשישה ביוני 1982. באופן רשמי היא הסתיימה ב-29 בספטמבר 1982, כשצהל יצא מבירות. אבל צהל יצא מלבנון לגמרי רק ב-24 במאי של שנת 2000, בדיוק לפני 20 שנה. יש כמה דימויים, אירועים, התרחשויות, מיתוסים שמייצגים את האופן שבו נטבעה השהות הישראלית הארוכה בלבנון. שהות בת 18 שנה. זה מה שנצרב בתודעת הישראלים. דוגמאות רק אני נותנת, יובל, זה לא הכל.
לא, מדגם מייצג.
מדגם מייצג. הבופור, בגין על הבופור, אי אפשר לשכוח את זה, מבצע של 48 שעות, סברה ושתילה, רצועת הביטחון, סינדרום לבנון, רון ארד, אסון צור, הבוץ הלבנוני, בשיר ג'ומייל, דור לבנון, רצח אמיל גרינצווייג בהפגנה של שלום עכשיו נגד המלחמה, מלחמת שולל, אריק שרון. זה מין צירופי מילים כאלה שכשאומרים אותם,
אז
זה זורק אותך לאנשהו, כולם יודעים. כן.
והיו גם היצירות, והן לא היו רבות. אנחנו נדבר על זה היום. למה הן לא היו רבות? הן תיארו את השהות הישראלית בלבנון, ויש הבדל בין יצירות שנכתבו על מה שנקרא מלחמת לבנון, לבין היצירות שנעשו על השהות הארוכה של צהל ברצועת הביטחון, שהות שלא קוראים לה מלחמה. בקולנוע גמר גביה של ערן ריקליס, שתי אצבעות מצידון של אלי כהן, שמתוכו שמענו עכשיו את הקטע שפתח את התוכנית, שבו ג'ורג'י מסביר מדוע הוא בכבודו ובעצמו נמצא על הכוונת. תחושה שאולי אולי הייתה להרבה אנשים שנמצאו שם.
ובוא נגיד שזה אלון אבוטבול, כמובן.
עונת הדובדבנים של חיים בוזגלו, והדור הבא של הסרטים על המלחמה הזאת, ולסים בשיר של ארי פולמן, לבנון של שמוליק מאות, בופור של יוסף סידר, שנכתב בשיתוף עם רון לשם, מבוסס על הספר של רון לשם, אם יש גן עדן. הספר שהכי נצרב בתודעה שלנו כספר על מלחמת לבנון, אבל הוא בעצם ספר על השהות של צהל ברצועת הביטחון, שהות שבכלל לא כלולה כאמור בהגדרת המלחמה.
נכון, והיה גם למשל ורד הלבנון של לאה עיני, ספר שבלט כאחת היצירות הספרותיות שעסקו במלחמה הזאת. הוא קשר את המלחמה הזו בקשר העדתי, ויותר מכל אלה, ספרים פה ושם, אפשר לסמוך על המשוררים והמשוררות כנראה בעניין הזה. הם דווקא כתבו לא מעט על המלחמה. ספר בשם ואין תכלל הקרבות ולהרג שערכו חנן חבר ומשה רון, מקבץ בתוכו שירה פוליטית במלחמת לבנון, כלומר שירת מחאה נגד המלחמה. זה ספר שיצא שנה אחרי פרוץ המלחמה, ויש בו את השיר שבעיניי הוא הכי נחקק בזיכרון, כשיר המחאה נגד המלחמה, שגם עורר שהוא אוריה גדולה, אז כשהוא יצא, תינוק לא הורגים פעמיים של דלי רביקוביץ', שכתבה על שלוליות השופכין בסברה ושתילה. אבל למה הפרוזאיקונים נמנעו? ומה היה בו בספר אם יש גן עדן של רון לשם שהפך לכזאת הצלחה שאף זיכתה אותו בפרס ספיר?
רון לשם היה עיתונאי שפרסם בידיעות אחרונות תחקיר בשנת 2001 תחת השם הר הכללה עם חיילים וקצינים ששרתו בבופור בין 1999 לשנת 2000. מאז הוא הפך לסופר ואיש טלוויזיה מצליח באמריקה. הוא חי בבוסטון. סדרות הטלוויזיה שהוא יוצר כמו אופוריה הן הצלחה עולמית. בכל זאת בשנת 2019 הוא פרסם עוד ספר בעברית יפים כמו שהיינו, ואנחנו אומרים שלום לרון לשם.
היי, מה העניינים?
בסדר גמור. תגיד, למה דווקא מוצב הבופור הפך לסמל כזה של הטרגדיה הלבנונית, או הגבורה, תלוי מי מסתכל על זה? מדוע אתה החלטת לכתוב על זה? מדוע זה הפך לכזה סמל?
אני אפריד את השאלה לשניים. אני חושב שהבופור עצמו, יש כמה סיבות שהוא הפך לסמל. אני אפילו שם בצד את העובדה שאתה מדבר על רכס אלי טייר, 880 שנה, מחליף ידיים, סלאח א-דין כובש אותם מידי הצלבנים והטמפלרים והסולטן ממלוקי ואיזה מלך דרוזי ומה לא, והפסגה הזאת עוברת מצבא לצבא, ואיפשהו בשנת 1978 הסיירות, בעיקר סיירת גולני, מתאמנים על לכבוש את הסמל הזה ומכריזים עליו כזה, הוא יהיה העיניים של הצפון, מתכוננים למלחמה הזאת 4 שנים, וכשהמלחמה פורצת ב-82, מה שמתחיל כמבצע שלום הגליל, בעצם לא היה צריך לטפס אל הבופור, בעצם לא היה צריך לכבוש אותו, הכוחות הצליחו להתקדם קדימה, שעתו לכיוון בירות, והסיבה שעלו למעלה הייתה בעצם סמל, הייתה, לא, היו למעלה חבורה של אנשי אשה, פתח, היה ברור שזה, שלעלות זה סוג של מרחץ דמים, כי הם במחילות ובשוחות שם, אבל העלייה עצמה הייתה מיותרת, וגוני ארניק נהרג, סמל גבורה,
נכון.
וממנו, ואיתו הרוגים של סיירת גולני הופכים בעצם להיות הפעם הראשונה, אני חושב, בהיסטוריה של צה"ל, שמשפחות שכולות יוצאות נגד הצבא ודורשות תשובות וטוענות שהקרב היה מיותר, ואיפשהו זה, משם איפשהו, במידה מסוימת, משם מתחיל כל, לא רק מחאת משפחות, אלא גם האנרגיה של מלחמות ברירה, או ויכוחים על מלחמות ברירה, לא רק שהמשפחות השכולות הן סוג של דלק, אלא גם שלום עכשיו, וכל מה שיצא מזה. ואז נוצר מצב שמתחילות 18 השנים הבאות, שבהן מצד אחד העורף לפעמים מדחיק את העובדה שיש מלחמה, אנחנו נמצאים שם ב-18 מוצבים בתוך עומק לבנון, העורף די שוכח רוב הזמן שיש מלחמה, יש שבטים מסוימים בישראליות שנמצאים שם בפנים ונושאים בנטל, ואנחנו לא שואלים, לא כך שואלים שאלות על האם צריך, עד כמה צריך, האם יש אלטרנטיבה, האם אפשר לצאת. היום בדיעבד גם הגנרלים שהיו נחושים להילחם נגד הנסיגה מדרום לבנון בשנת 2000 וקראו 4 סמרטוטות וטענו שזה אסון, היום מודים ש היה צריך לצאת קודם. אבל זה צד אחד. העניין עם בופור, בשבילי הסיפור היה, זה המון דברים, הוא היה סיפור חברתי עוד יותר מסיפור ביטחוני, הוא היה משהו שדיברתם עליו גם, הוא היה סיפור עיתונאי גם במידה מסוימת, המנגנון הזה של תנועת 40 אמהות, שלכאורה, כמו ש קצינים בצהל הגדירו את זה, לא מבינות שיט בצבא, פתאום הן מצליחות לשכנע את הציבור ולגרום לצבא לסגת, זה גם משהו שלא כל כך קרה.
גם לא מאז.
בשום מקום אחר בעולם,
כן.
גם, וגם לא מאז.
כן.
ואיך הלוחם מתמודד עם זה, כשהוא נוסע צפונה ובצמתים, בקריית שמונה, אתה בדרך, אתה נכנס לחודש בלבנון, בלי טלפון, בלי מגע עם הבית, ואתה רואה בצמתים שלטים של הפגנות, אתם בשר תותחים, לצאת בשלום מלבנון, ואז אתה פתאום מאבד את הביטחון של מה התכלית ולמה בעצם. ואני חושב שזה אולי יותר מהכל, כי זה באמת השאלה שצפתם היא מאוד מעניינת, של למה לא כתבנו ב-18 השנים האלה?
למה אחרים לא כתבו? אתה דווקא כתבת, אבל מעניין אותי מאוד מה הדבר הזה שראית כשהגעת. זאת אומרת, איך זה היה, לפי מראה העיניים שלך, בניגוד למה שחשבת שתמצא שם, כשבאת לעשות את התחקיר בעצם. זה עוד לפני הספר.
כן, האמת, אני גדלתי בבית שלבנון רחפה מעליו, אח של אמא שלי נהרג כשאני הייתי בכיתה א', והוא היה אלוף משנה, הוא היה מפקד סיירת אגוז ובגולני, והוא נהרג ביום הרביעי המלחמה, ואצלנו בקשר המאוד מיוחד שיש בין ילד בכיתה א' לאמא שלו שמתמודדת עם שכול של אח כל כך קרוב, יש איזה זו עננה שתמשיך לרחף, אני חושב, כל החיים. הצער שתמיד הרגשתי שקיים שם יצר איזה מין מחסום מהתעסקות עם לבנון. כלומר, גם אצלי הייתה איזו הדחקה, שירתתי ב-8200, הייתי עיתונאי, עורך חדשות, אתם מכירים את זה, זה חיי דסק,
כן.
זה חיי מחשב בתל אביב, הכותרות הלבנון היו דרך פריזמה של עיתונאי, ויצאנו מלבנון, הייתי עורך חדשות, ערכתי את עמודי החדשות באותו יום, לא הייתי שם. ורק אחר כך, ממש כמה חודשים אחר כך, יצאתי פעם ראשונה לשטח, זה היה בכלל לעזה, ופגשתי את הפלוגה שאיבדה את ההרוג האחרון של צהל בלבנון, אבל איבדה גם את ההרוג הראשון של צהל באינטיפאדה בעזה. צחי איתך זכרו לברכה ודוד ביר זכרו לברכה. ושם שמעתי מרותם אחד הקצינים, הוא היה הקול הראשון ששמעתי, שמעתי את סיפורי לבנון, וזה פתח אצלי איזשהו פרץ, והקול היה קול מאוד מיוחד. ואני חושב שבתרבות יש סיבה, תראו, יש לנו הרבה, לדעתי יש לנו הרבה מלחמות נשכחות במובן הזה, ואולי אנחנו פשוט עייפים מליצור את המלחמות האלה באקטואליה, אז ויש איזה דימוי, כאילו היוצרים בארץ כותבים המון על מלחמות, זה לא כל
זה
כך
לא נכון,
כי
נכון.
אמריקאים הרי על נכון מלחמת יום כיפור, מה נכתב, כמה נכתב, טראומה ששינתה, שהייתה מותה של ישראל הראשונה, שהייתה כל כך הרבה, אבל אני חושב ותביטו על האמריקאים, שכל שבוע מוציאים עוד סרט, עוד ספר על מלחמת וייטנאם
נכון.
עד היום.
אז למה זה? איך אתה מסביר את זה?
אז זה אני לא יודע. אני חושב שספציפית הלבנון, אחת הסיבות היא שמהרגע ממלחמת לבנון, מלחמות פתאום הפכו לשנויות במחלוקת, היוצרים שבשנים הראשונות של המדינה היו חיבקו גם את המלחמה, לא רק את החיילים והצבא, פתאום כשהמלחמות הופכות למלחמות ברירה או למלחמות שניות במחלוקת, התרבות השתתקה לגבי זה לגמרי, זה הפך לא לגיטימי כמעט לכתוב, אבל מה תכתוב? אתה מצד אחד, לא ידעו להתמודד, לעבור מהמצב שבו אנשי הרוח מחבקים את הצבא ואת המלחמה למצב שבו הכל, השאלות הן, ואז במשך ה-18 השנים האלה קרה משהו, מצד אחד לא כתבנו, וצהל היה בתוך לבנון, ומצד שני, ונהרגו בלי הפסקה, ומצד שני, הצבא השתנה גם, הקולות של החיילים, הקול של המפקד, זה לא סתם, אפילו הקול של גוני ארניק ב-82 כמפקד סיירת גולני שנהרג בבופור, שהוא ישראל הראשונה מאוד, לבין הקול אם יש גן עדן בבופור שהוא ישראל החדשה והוא הפריפריה.
אתה חושב שזה מה שעמד בהצלחה הזאת של אם יש גן עדן? כי הרי ברור לחלוטין שהיה צימאון לדבר כזה. הספר התקבל, תקן אותי אם אני טועה, התקבל מאוד מהר על ידי הישראלים, הפך להיות מאוד מאוד נקרא.
הפך כמובן לסרט קולנוע
אחר כך, אבל היה איזה צימאון כזה, או שפגעת בדיוק בנקודה הזאת של הדרך שבה ישראל, כמו שאתה אומר, השתנתה, הצבא השתנה?
אני לא יודע, אני חושב שזה ביטא איזשהו קול של דור מסוים שלא נכתב, הקול הייחודי של דור מסוים, ואני חושב שההתחלה הייתה אצל, כלומר הקוראים הראשונים של הספר היו יותר ההורים או החברים או החברות שלא ידעו מעבר על ה... כי כשהיית חוזר מחודש בלבנון, לא ידעת מאיפה להתחיל לספר, ותמיד הרגשת שלא יבינו או לא מבינים את מה שעובר עליך. וגם את התחושה הזו של, במיוחד בשנתיים, שלוש האחרונות מאז אסון המסוקים, התחושה הזאת שאין תכלית, ואתה עומד שם כאיזה בשר תותחים, כי אתה לא רואה אפילו אויב בעיניים, אתה לא מחזיר מלחמה, אתה נמצא שם פשוט עומד כמו ברווז במטווח. אני מצאתי, בשבילי זו הייתה מדינת ילדים, זה היה בעל זבוב, הסיפור על החללית הזו שמרחפת בדיסאוריינטציה, במוצב, במשהו מסביב הנוף מהיפים ביותר שיש, ובתוכו הוא מדינת ילדים שיש לה חוקים משלה ושפה של, משלה. זה עניין אותי רגשית וספרותית, אבל אני חושב שהקוראים הראשונים היו מי שהרגישו שהם לא ידעו, ואז הגיעו אלה שהרגישו שאף אחד לא ביטא את הקול שלהם, והשתמשו בזה כדי לאבד חוויות.
יכול להיות שהסיבה לכך שלא עסקו בכך כל כך הרבה בתקופה הזאת של, זה נקרא רצועת הביטחון. רצועת הביטחון זה גם לא נשמע כמו משהו שנלחמים, זה רצועת ביטחון, יש בו ביטחון. לא עסקו בזה כי אנחנו רוצים לראות את הפעילות של צהל, שלנו, של הילדים שלנו, כי זה דבר שיש לו סיבה. אם אין לזה סיבה, אם אנשים נהרגו סתם, אז זה דבר שלא רוצים לגעת בו. גם הצבא לא רוצה לגעת בו, אולי בגלל זה הוא גם לא מכליל את התקופה הזאת כחלק ממלחמת לבנון בכלל. זו תקופה עבודה כזאת.
נכון. ובסך הכל על איזה 5 קילומטרים בקו אווירי מגבול ישראל, ובכל זאת המלחמה הלכה והחמירה, הרי זה לא, מי שעמדו מולנו ב-82 שם, בכל השנים הראשונות היו אשף ופתח וכוחות חילונים שהיו מאוד חלשים בסופו של דבר בהשוואה לאויב שהלך והתפתח ככל שאנחנו, כן, הוא יותר חזק והפך להיות בתמיכה איראנית וחיזבאללה, והפך בעיקר, וזה משהו מאוד, מאוד, זה מלחמת גרילה, אבל יותר מזה, זה אויב לחלוטין לא נראה, הוא לא קיים. זה לא כמו לכתוב על לחימה בשטחים שהמהות היא מחסומים. אתה יושב שם והפחד מחלחל והפחד ממכר והפחד מדבק, כי אתה גם לא עושה כלום, אתה בעצם לא עושה כלום. ואני חושב שהתופעה הזו שהאירה את זה לתודעה מהתקופה שלי חימוביץ' וקרמלה מנשה כעיתונאיות התחילו ממש כהחלטה סובייקטיבית של עיתונאים להבליט את הקול של תנועת הארבעימות ולהפוך את זה לאיזה מין, ואז בניגוד לישראל של היום הייתה תחושה גם שמותר בכל זאת, למרות כל הזעם שהיה אצל חיילים לפעמים, והיה מותר לשאול שאלות, והשאלות האלה של מה התכלית של זה יצרו איזה שיח של מחאה ציבורית, גם היה לגיטימי מחאה ציבורית, אבל ובכל זאת העדפתי ספר שהוא כל בגוף ראשון של לראות את העולם, בין היתר כי אותי הכי מעניין תמיד לכתוב את האלטר אגו שלי, ובדיעבד למצוא את עצמי בתוכו.
זה היה יותר מאשר כל ראשון, זה היה ממש מעין יומן כזה. זאת אומרת, במידה מסוימת היה בו איזו תחושה ש מדבררים לא איזה מציאות אידאית או פרוזאית, אתה מדבררת את המציאות, הייתה לה הרבה מאוד אנשים שתחושה שזה היה, וזה גם מצד אחרים שביקרו את זה כפרוזה, אמרו זה יומן, אבל ביומניות של זה היה הרבה כוח.
תודה. לא ידעתי לכתוב את זה אחרת, כי לא ידעתי מה, יצאתי לחקור בעצם את החיבור שלי על הכל הזה, יצאתי לחקור, לשמוע מה, להיכנס לאורו ולחיות בתוך מדינת הילדים הזו למשך שנה, ולכן גם מאוד שמחתי שיוסף סידר נתן לזה פרשנות שהיא שלו, היא מאוד הוא ומי שהוא, גם שרת בלבנון ואחר כך באבימה דפנה אנגל ומשה קפטן עשו עיבוד שהוא אחר, כל אחד מאיתנו לקח את זה למקומות אחרים ומצא, איבד את העולמות שלו בתוך זה.
איך באמת היה העבודה לעבור לממד החזותי? כי הרי בספר יש משהו באמת, כמובן, משהו יותר, שנתון יותר לפרשנות של הקורא, יותר לדמיון שלו, ומצד שני, יש לחזותי המון המון כוח, במיוחד כאילו כשאנחנו מדברים על מלחמה, ועל איך שהיא צריכה להיראות וכולי. איך הייתה
עבודה? זה אף לא נראה פה כמו וייטנאם, אבל לא, כמו סרטים לא על וייטנאם.
לא.
אבל רון, אין את ההוליווד הזה.
לא,
זה אנחנו או הם? מה קורה? למה זה לא נראה כל כך יפה ויזואלית?
כן, שאלה טובה. האמת שאני חושב שהמסע בין, אתם מכירים את זה, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, גם הבדידות של תהליך הכתיבה לבד היא כל כך היא כל כך סוחטת רגשית, שכשאני כותב ספר, אני כל פעם מבטיח לעצמי שאני לא אכתוב שוב, כי המסע הוא לא רק בגלל הבדידות, המסע המאוד, גם כשאתה כותב כלשהו לחלוטין לא אתה, המסע הוא, הוא כל כך פגיע וכל כך חשוף, נדמה לך שלא מזהים את זה גם, אבל אתה, ואני מתגעגע, כשאני עושה את זה, אני מתגעגע לחוויה של לעבוד על סדרה, או על סרט שבהם אנחנו 300 איש יחד, ויש שחקנים שמאבדים את זה איתך, ויש לך שותפים יוצרים.
אבל בכל זאת, רון...
כשאני עובד על סדרה, אני מתגעגע מאוד.
זהו, כי רציתי לומר שבכל זאת, אתה רוצה את הספר לאחרונה, יפים כמו שהיינו, זאת אומרת, כן ישבת שם, בארצות הברית, וכתבת, וגם פה יש צבא בספר הזה.
כן, האמת שמאוד... לקח לי זמן מאז שאני בעצם עובד על סדרות בינלאומיות בארצות הברית 6 שנים, 7 שנים, ובעצם כל התקופה הזו לא הצלחתי לכתוב על הארץ, בין היתר, הוא יכול שהייתי באיזה מנת יתר של ישראליות על הכתפיים, אנחנו כולנו נושאים תמיד את האלונקה הזאת בתחושה שאם לרגע נפסיק להזריק לעצמנו את הישראליות, הכל יקרוס, אז אנחנו צריכים לקחת את המדינה על הכתפיים ובמוק, ובטח כשאתם עיתונאים וכותבים, והייתי זקוק לאיזה ניתוק טוטלי מישראליות, וגם לא הצלחתי כל כך לכתוב עליה בהרגעה, או בטח לא ברומנטיקה, אבל היה בי גם הרבה כעס בתקופה הזו, ובשנה האחרונה... בשנתיים האחרונות התגעגעתי מספיק כדי להיות מסוגל לטבוע עמוק בתוך מסע נוסף כזה, ויפים כמו שהיינו מתרחש, הוא סיפור ילדות והתבגרות גם בגוש קטיף וברצועת עזה, אבל גם בו יש כמה פרקי מלחמה שבשבילי הם יש בהם אולי דמיון להם, יש כאן אתן, אבל בשבילי הם היו גם תיקון מסוים בדברים אחרים, שבכל זאת אתם פתאום אומרים 20 שנה לנציגה מלבנון, אני פתאום קולט מה זה 20 שנה, אני חושב שגם הכתיבה שלי מאוד התפגרה, אבל גם הייתי צריך לעשות חשבון נפש עם עצמי על דברים שבהם לא טיפלתי בוגר מספיק.
במה למשל? תן דוגמה.
כשהמלחמה שביפים כמו שהיינו, המלחמה היא מלחמה ביהודה ושומרון ובעזה, אז היא מאפשרת גם לבוא עם הרבה יותר מורכבות, אבל זה אפילו באיכויות כתיבה, כשכתבתי את הפרץ הזה של מונולוג של אם יש גן עדן, הייתי, לא ידעתי עוד לכתוב, זה פשוט קרה, ו-20 שנה, ובכל זאת 20 שנה מתבגרים במחשבות, בדעות, בפילוסופיות, במורכבות, הרגשתי שיש לי המון, המון צורך לחזור לזה גם.
יש איזה מבט אחר שלך, שש שנים שאתה בארצות הברית, ואתה גם מאוד מצליח, ואתה רואה שם, נמצא שם בתעשיית הטלוויזיה. יש איזה מבט אחר שלך עלינו משם?
אז עכשיו שוב אני מתגעגע, חזרתי להתגעגע, שזה מצב טוב, אבל יותר במורכבות. אני חושב ש... אני מרגיש שזה צורך לצאת, ללכת ברגל את שביל ישראל, כמו אורה באישה בורחת מבשורה, ולבדוק עם עצמי האם אני מצליח להתחבר לרגשות שהרגשתי לפני 20, בגלל השנה הוצאנו את ירון זילברמן, גם כתב איתי וגם ביים את הסרט על יגאל עמיר, ימים נוראים, כן. שהיה בשבילי, זה מין, זאת הפעם הראשונה של לכתוב... דמות שאני כל כך סולד ונרתע ממנה, אני תמיד נמשך, תמיד זכיתי ובחרתי לכתוב דמויות שיש לי משיכה חזקה אליהן ואהבה אליהן וקולות כאלה, ופתאום הצורך לפרוק את הזעם הזה שלי, איפשהו כשהורדתי אותו מהכתפיים הייתי יכול, הצלחתי לחזור לכתוב בחמלה ובהתמסרות גם לצדדים הטובים בחוויה הישראלית, ואני איפשהו מרגיש את הצורך לחקור אותה מחדש בתוך עצמי, אז אין לי עוד מסקנות, אבל השנים עוברות מאוד מהר, אז אם היית שואלת אותי כמה זמן אני פה, הייתי אומר שנה. והתחום שלנו, של כולנו, גם זה נכון שגם ספרים, אבל התחום של דרמה וטלוויזיה הפך בשנים האחרונות לכל כך גלובלי, שאני מוצא את עצמי כל שבוע טס פעם או פעמיים. אז יש משהו, יש תכלית כמעט במגפה האיומה הזאת שאומרת,
עצור, כן.
אתה עצור, וזה, ופתאום לוקחים מזה את הטוב, ופתאום מגלים כמה הבית חסר, אבל התחום הפך לכל כך גלובלי, אז מתרוצצים בכל העולם, כי אנחנו קהילה קטנה של יוצרי דרמה באוסטרליה ובהודו ובלוס אנג'לס שמחוברים. וגם בגלל זה החזרה לכתיבה הספרותית הייתה חשובה לי כל כך, אבל המועקה הרגשית בלוץ, אתם שומעים את זה כל שבוע, אתם מדברים, אני רגיל לשמוע אתכם בשעות מאוד מוזרות, לרוץ על הנהר ב-5 בבוקר.
נחמד.
בוסטון מתעוררת מאוד, זה לא אלה, בוסטון מתעוררת מאוד מוקדם, והולכת לישון מאוד מאוד מוקדם. אבל המסע, שהוא לרוב גם כפוי טובה של ספרות ויצירה ספרותית, הוא כל כך... הוא כל כך עוצמתי יותר וממכר, שמחתי לחזור עליו השנה.
אוקיי, נחכה לראות אותך פה, רון לשם עושה את שביל ישראל, ומספר לנו מה המסקנות שלך מהמסע. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
שבוע, בלבנון,
שתי אצבעות מצידו.
אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אליכם תוכנית מיוחדת על 20 שנה ליציאה מלבנון. הנה עוד ספר שנכתב על המלחמה, ספר עיון ועדות של העיתונאי חיים הר זהב, ששרת בעצמו ברצועת הביטחון, התנגד לנסיגה מלבנון וגילה שהעובדה שנלחם שם ביחד עם חבריו אינה נספרת בדברי הימים של מלחמות ישראל, אבל גם גילה שהאמונה שלו הייתה מוטעת. ואם אכן הייתה מוטעת, מה עם השירות המשמעותי שהוא חשב שהוא עשה? חיים הר זהב פרסם לפני כמה חודשים בהוצאה עצמית את הספר לבנון, המלחמה האבודה, ובו שיחות שלו עם בני הדור ההוא של המלחמה האבודה, ככה הוא קורא לה, אלו ששירתו ברצועת הביטחון בדרום לבנון במחצית השנייה של שנות ה-90. שלום, חיים הר זהב.
שלום.
אז למה המלחמה האבודה?
כן, למה אתה קורא לה המלחמה האבודה?
היא אבודה פעמיים, זה דאבל מינינג קלאסי, פעם אחת כי לא היה לה סיכוי, זאת אומרת, זה מלחמה שהתנהלה בלי שאי פעם נקבעו לה יעדים, ונורא נורא נורא קשה לנצח, שלא יודעים מה הניצחון, זה כמו משחק מתקות. משחק מתקות, אתה זורק את הכדור מצד לצד, אבל אין בו ניקוד, אין בו מנצח. רק טניס, אתה יודע שאם אתה מכה בכדור והוא פוגע איפשהו, אתה מקבל נקודה. ישראל שיחקה מתקות, ואתה לא יכול לנצח במצב כזה, ואז אתה פשוט מדמם שזה מה שעשינו, זה פעם אחת. פעם שנייה היא עבודה, כי היא עבודה בזיכרון, זאת אומרת, אנשים פשוט לא זוכרים שזה היה, מי שלא השתתף בה, ומי שלא היו בני המשפחות של המשתתפים בה, וכמובן בני המשפחות השקולות, לא יודעים בכלל שזה היה, כי היא לא מופיעה, כמו שאמרתם בפתח הדברים, בכלל לא מופיעה בדברי הימים של ישראל. אין לה מקום ליד השולחן של הנרטיב ההיסטורי הישראלי, זה כאילו לא קרה מעולם.
אתה כותב בספר שלך בעצם שהנסיבות שהביאו אותך לכתוב היו ממש התקלויות כאלה, שאתה יושב עם חבר מהתקופה ההיא ואתם מדברים, ואנשים ששומעים אתכם בכלל לא יודעים על מה אתם מדברים, כי לבנון זה 82 ותו לא.
נכון, לבנון 82 ואחר כך אותם ב-2006, אבל בין לבין הייתה מלחמה מאוד מאוד ממושכת בין 82 לבין שנת 2000. זאת אומרת, עד ספטמבר 82 ישראל יודעת שהיא מלחמה, אבל אז נקבע מבצע שלום הגליל, ואז ממשיכים לדמם 18 שנים, אבל אין לזה שם. זה מעולם לא קרה, באמת, המבטים האלה והשאלות האלה של, רגע, על מה אתם מדברים בעצם? זה מעליב. אני מצטער שאני מדבר בצורה סנטימנטלית כזו, אבל אתם יודעים, זה היה הדבר, המשימה המרכזית של צהל באותם ימים. מי שאנחנו שרתנו בלבנון, הרגשנו שאנחנו השפיץ של אתר של ביטחון ישראל, וככה לימדו אותנו, וככה יצאנו למשימות, וככה נרגו החברים שלנו, וככה נפצעו חברים שלנו, וככה גם הרבה מאיתנו קיבלו סריטה שאי אפשר לראות אותה, סריטה בבפנים, וזה נעלם. פשוט זה לא, מעולם לא התקיים.
כשאתה ישבת שם, אבל בדרום לבנון, שרתת, הבנת את כל הדבר הזה, או שאתה עוד לא הבנת את המהלך הזה?
לא רק שלא הבנתי, אני הייתי משוכנע לחלוטין בצדקת המשימה. אני הייתי בטוח שאם אני לא עושה עכשיו את השמירה, מערב, קבע, סיור, פתיחת ציר, מה שזה לא יהיה המשימה שלי באותו יום, אם אני לא עושה אותה, תושבי הצפון הלילה נרצחים במיטותיהם, בקיבוצים, במושבים ובערים. לא היה לי ספק בזה. אני גם האמנתי בזה עד יום הנסיגה ממש. נשתחררתי שנה וחצי לפני כן, נשתחררתי בנובמבר 98, והנסיגה הייתה במאי 2000, לכן בחודש הבא נציין 20 שנה.
כן.
אבל גם כשהייתה הנסיגה עצמה, אני קיוויתי שזה ייחשל, זאת אומרת, אני קיוויתי שבאמת יקרה משהו רע, ואז אני ידע שאני לא מטומטם, שצדקתי.
כן.
כי בעצם שללו מאיתנו את כל תחושת המשמעות מהשירות. רגע אחד אתה מרגיש שאתה המשך ישיר של בר כוכבה וטרומפלדור, ורגע אחרי זה הוא נכה, אופס, סליחה, טעינו, בעצם לא צריך. אפשר היה גם בלי זה.
ואחד הסמלים של התקופה היא זה ארגון ארבע אמהות, שזה בעצם ארבע אמהות שאמרו, די, צריך לצאת. מה היה היחס שלכם, שלך, אליהן אז?
הן אמרו משהו הרבה יותר פשוט מדי, אמרו פשוט בואו תסבירו למה. אם תסבירו למה נלך איתכם, ולאף אחד לא יסביר למה, אז המסקנה הייתה שדי. אנחנו לא היינו נגדם, אבל דפנטלי לא היינו באדם. ומבחינתנו, הם היו נשים חביבות שהזכירו לנו נורא את האימהות שלנו כי הן בנות אותו גיל. הרי גם ארבע אימהות האלה הם בנים בגילנו ששרתו בלבנון. ואנחנו אמרנו, הן בסדר, הן מתכוונות לטוב, אבל הן טועות. כי מה, הן לא רואות את החשיבות העצומה של זה שאני עכשיו במוצב? הן תושבות הצפון, מה, הן לא מבינות שאני מגן עליהן? הן פשוט לא מבינות שום דבר.
כן, כי הן נשים, הן אמהות, מה אפשר לעשות?
הן נשים, הן אמהות, גם היחס היה באמת נורא שוביניסטי, מצ'ואיסטי כזה כלפיהן. גם לימים אני גיליתי שבעצם הפעם הראשונה שבה העיתונות התייחסה אליהן ברצינות, ולא מסגרה אותן כנקבות על כל המשתמע מהביטוי המזלזל הזה, הייתה כשהם צירפו אליהן סגן אלוף במילואים, שאמר בדיוק מה שאין אמרו, ובגלל שהוא בן מקשיבים לו.
כן.
אתה אומר מקשיב. גם, אתה כותב גם, אתה מתייחס לנקודה הזו, שבעצם יכול להיות שגם זה אחת הסיבות שכל כך השכיחו מאיתנו את התקופה הזאת, כי בסופו של דבר מי שהוציאו אותנו משם, זה היו ארבע אמהות האלה. ארבע נשים, ואם הן אלה שהוציאו אותנו, אז בואו מהר נטטה את כל הדבר הזה מתחת לשטיח.
תראו, בישראל אין מחאה אזרחית אף פעם. אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה אפילו ב-2011 כשהיה תאוהלים, זה לא באמת תפס. פה יש ארגון אזרחי לחלוטין, לא מזוהה מפלגתית, שבתוך שלוש שנים הגשים 100% מהיעדים שלו, אין לזה אח ורע בהיסטוריה של ישראל. אז זה כבר מאיים על הממשלה. על כל ממשלה, אגב, זה לא משנה שמאל, ימין, עתיד, זה המצב. פעם שנייה, מדובר בנשים, שזה גם לא נעים, ופעם שלישית, מדובר בנשים שיצאו נגד הטוטם שהוא המהות של ישראל, צהל, הרי כולנו מאוגדים סביב החיילים והלוחמים, והרמטכ"ל הוא מתחיל עם 80% פופולריות, ומשם הוא רק עולה. והנה, מתברר שכל התותחים וכל הגדולים וכל הפוליטיקאים וכל הגנרלים טעו, וארבע נשים בתחילת גיל העמידה, מהצפון, צדקו. זה לא מחשבות שממשלות וצבאות אוהבים להשתעשע בהם. זה אמנם שיר הלל הדמוקרטיה, אבל בואו, אף אחד לא באמת רוצה שזה יהיה המצב. ולכן, זה בתוספת העובדה שהמלחמה הזאת לא ניצחנו, כמו שאמרתי, כי גם לא יכולנו לנצח כי לא ידענו מה זה ניצחון. והעובדה שהיא כל כך דיממה ונמשכה כל כך הרבה שנים, גורמים לזה להיות מה שהבריטים קוראים unfortunate business, עסק לא נעים. ואף אחד לא אוהב להיזכר בעסקים לא נעים, אבל יותר כיף לחשוב על איך שחררנו את הכותל ואיך כבשנו את סיני.
ואתה בעצם החלטת לכתוב את הספר הזה כדי לספר לנו, להזכיר לנו את הדבר הזה, אבל אולי גם לתבוע משהו ממערכת הביטחון, שיגדירו את התקופה הזאת, שיתנו לה שם?
חד משמעית. מבחינתי המטרה של הספר הזה היא לעורר תודעה, כשמטרת התודעה הזו היא להביא למצב שבו מדינת ישראל מכירה במלחמה הארוכה עבודה הזאת בלבנון כאחת מהמערכות הרשמיות שלה. תראו, בסוף הספר יש רשימה של 179 שמות של נופלים באותן ארבע שנים שעליהן כתבתי. אני מזכיר, זה ארבע שנים מתוך 18.
כן.
רוב השנים אני לא כתבתי עליהן. את הרשימה הזאת, כשאני פניתי למשרד הביטחון בבקשה לקבל רשימה של נופלים באותם שנים, הם אמרו לי, אין לנו. אמרתי, איך יכול להיות שאין לכם? הם אמרו, אם זו לא מערכה, אין הרוגי מערכה. לא יכול להיות שאנחנו, אני הרשימה שאני עשיתי, ואורנה שמעוני, שתחת המנהיגות של המחאה בזמנו עשתה רשימה, לא אזרחים אמורים לעשות רשימות של נופלים. לא אזרחים אמורים להנציח. לא אזרחים אמורים לתעד. מדינות אמורות לעשות את זה, כשהן שולחות את הצבא שלהן להילחם בשמן. זה מה שאנחנו טובים. תכירו בזה. זה לא דורש כסף, כי מי שנהרג מקבל את הקצבה שלו, מי שנפצע מקבל את העזרה שלו, אבל תודעה. זה דורש תודעה.
אנחנו מדברים על תודעה, ואתה יודע, המרכז של מה שאנחנו עושים פה היום בתוכנית הזאת זה עיסוק ביצירות האומנות שנעשו בעקבות הדבר הזה, בעקבות המערכה הזאת. וגם זה קשור מאוד לתודעה הלאומית של מלחמה, של מערכה, של נופלים, וגם במקום הזה בעצם הייתה שתיקה ארוכת שנים. אין הרבה יצירות אומנות כתובות, מצולמות, שעוסקות בשנים שאתה עוסק בהן בספר. זה גם חרה לך? אתה ראית את היצירות שכן יצאו? ראית? מה חשת מול הדבר הזה?
אני אגיד לכם מה, יש בעצם שני סוגים של מוצרים במרכאות כפולות על תקופת לבנון. האחד זה על מבצע שלום הגליל, ששם יש לנו את ולסים בשיר ואת הסרט לבנון וכו' וכו', שזה ממש סרטי מלחמה לכל דבר ועניין. ואז יש שתיקה ארוכה, ואז יש את התקופה שלנו. ומי שהתחיל זה צ'יקו תמיר שכתב את הספר שלו עוד בעודו בצבא, ואחר כך מתי פרידמן נדלת, ועכשיו אני. והסיבה שיש את השתיקה הזאת באמצע, ואנחנו נגיד משהו שהוא קצת נורא, אבל זאת המציאות. מי ששירתו בלבנון לרוב, לא אמורים היו להיות מובילי התרבות של ישראל. למה? כי רוב החבר'ה ששירתו בלבנון שירות אמיתי, משמעותי, ארוך, במסייעת, ברובעית, בגדודי החי"ר, בגדודי השריון, זה לא, אתם יודעים, זה לא אנשים שיפתחו מחר סטארט-אפ ולא אנשים שיפתחו מחר חברי כנסת.
זה ישראל השנייה. שזה גם מה שרון לשם בעצם אומר.
אני לא אוהב את הביטוי הזה כי הפכו אותו עכשיו למסחרה, אבל תכלס כן. זאת אומרת, היו חבר'ה מהמרכז, אבל מהשכונות הפחות טובות. היו חבר'ה, נגיד צנחנים, חטיבת התנדבות, כן, אבל מושב ניקים. זאת אומרת, הפרימיום הגיעו ליחידות המובחרות באמת, שהן היו מגיעות, דוקרות הנקודה בלבנון ויוצאות באותו ערב לישון בבית. מי שישבו בצוללות 4 חודשים, זה בין ישראל 1.5 לישראל 2 לרוב.
זאת אומרת שאחר כך כשהם יוצאים לאזרחות, אלה אתה אומר, לא רק אלה על הסטארט-אפים או על חברי הכנסת, אלא גם לא האנשים שיתברגו לתקשורת או יעשו סרטים או יכתבו ספרים. זה מה שאתה אומר?
תראו, כשאני מסתכל ימינה ושמאלה על עמיתי העיתונאים, אני יודע בדיוק מי היה בלבנון, כי אנחנו לא רשימה כזו ארוכה. וזה אומר משהו. ואז כשאין מי ש... כשהמדינה לא מרימה את הנטל הזה של להנחיח ולתאם, אז אם אין אנשים כמונו, ואנחנו היינו מעטים, תשמעו, הר זהב עם עיניים כחולות שגדל בראשון, לא היו הרבה במסייע 9-3-1. בסדר? לא היו הרבה, מה לעשות? לא היו. וגם אני הגעתי לזה כי ביקשתי. זאת אומרת, לא הייתי רוצה לא להיות, לא הייתי. וזה העניין, וזה חלק מהעניין, וזה הופך את הכל לנורא...
אבל כשצפית ביצירות המעטות שכן נכתבו, שכן צולמו על התקופה הזאת, מה חשת? חשת שהצליחו לקלוע? חשת שדבררו אתכם?
אני מרגיש שהספר של מתי פרידמן על דלת והסדרה שהם עושים עכשיו בתאגיד היא כן מדברת את השפה שלנו, אבל שאר הדברים כאמור הם על תקופות הרבה יותר מוקדמות. לא ראיתי את הסרט בופור, אני מודה, לא רציתי.
לא רצית?
זה היה טומאץ' בשבילי. לא, זה היה טומאץ', אני לא אמרתי, אני לא צריך לעשות זה לעצמי, כאילו, כמה טריגרים אני צריך בחיים, בחיית דינק.
כן.
אבל רוב היצירה שהייתה, היא על התקופה של המלחמה הגדולה של 82. אבל על התקופה שבה ישבנו במוצבים, כמעט ואין טקסט, אז כמעט ואין מה שיתאר, בין אם לטוב ובין אם לרע, פשוט לא קיים. והגיע הזמן שזה יהיה, זה הכל.
אז יש לנו עכשיו, חיים הר זהב, את הספר שלך, אני מבינה שהוא נמכר כבר ב-2500 עותקים, שזה לא צחוק, זה מראה שזה מעניין המון אנשים, לבנון, המלחמה, העבודה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה. תודה. לך.
עוד שנה תרופה, עשבים שוטים עלו בשביל ובגן, רוח נאנח את התריס פתח, ומכה בקיר הישן כמו קורא הביתה, הביתה בעת לחזור מן הערים מסתות זרים, היום דואך ואין סימן, הביתה, הביתה תרם רדת אור, לילות קרים, לילות מרים קריבים עכשיו לך, אני שומעת צעדים, הביתה, הביתה, כי עוד לא ניתן כל מה שהובטח לנו מזמן. עוד שנה חלפה, עוד שנה תרופה, עשבים שוטים עלו בשביל ובגן, רוח נאנח את התריס פתח, ומכה בקיר הישן כמו קורא הביתה, הביתה בעת לחזור מן הערים מסתות זרים, היום דואך ואין סימן, הביתה, הביתה באזיקי פחדים. צעדים אני שומעת צעדים הביתה הביתה כי עוד לא ניתן כל מה שהובטח לנו מזמן.
אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי בתוכנית מיוחדת לציון 20 שנה ליציאה מלבנון. את המאמר שלו על הסרט ולסים בשיר שפורסם לפני עשור בדיוק, פותח דוקטור יפתח אשכנזי עם ציטוט מתוך השיר המשך יבוא של מאיר ויזלטיר, שגם הוא הופיע בספר, בספר שירת המחאה ואין תכלה לקרבות ולהרג, וכך כותב ויזלטיר: הנאורים הם המשכה של הילדות, ודרום לבנון המשכה של הגליל, המשכו של הגליל העליון, על כן אין טבעי מילדים ונערים היורים זה בזה בלבנון. כדאי לציין שאת השיר הזה כתב מאיר ויזלטיר בשנת 1978, 4 שנים לפני שפרצה מלחמת לבנון. האם אי פעם לא היינו בבוץ הלבנוני? דוקטור יפתח אשכנזי, חוקר ספרות וסופר, כתב את המאמר על מי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על PTSD, על סימולקרה, טראומה ואחריות בוולסים בשיר. הוא מצטט בו את בודריאר, הוא מראה כיצד הדברים שהוא כתב על הסרט אפוקליפסה עכשיו נכונים גם לוולסים בשיר. המלחמה כסימום, כפנטזיה טכנולוגית ופסיכדלית, המלחמה כרצף של אפקטים מיוחדים, המלחמה שנעשתה לסרט הרבה לפני שצולמה. לדברי אשכנזי, במקום שהעיבוד יהווה דרך או פתח למודעות עצמית, הוא רק אקט שמטרתו להימנע משיפוט מוסרי. שלום יפתח אשכנזי.
שלום ריבל, שלום מאיה. אגב, אני עוד לא דוקטור, אז רק לתקן.
בשבילנו אתה דוקטור, יפתח. אוקיי. בוא נדבר קצת על ולסים בשיר, שתשמע, זה סרט שגמרו עליו את ההלל, הוא סרט שמאוד הצליח, ואתה דווקא בא ואומר עליו, אבל ובטח על עוד יצירות כאלה שנעשו המלחמה, רגע, זה לא בדיוק ככה. זה לא צריך למחוא פה כפיים.
כן, האמת שהסרט הזה, כאילו באופן כללי מלחמה, סרטים ויצירות הלבנון לרוב מעצבנים אותי, ובאמת למרות שמאמרים אקדמיים לרוב לא טוב לבוא ממקום אנרגטי, באמת זה הרגיז אותי כאילו במיוחד. אני ממש זוכר שראיתי אותו והרגשתי ישר אחר כך שהוא נורא מעצבן אותי, ונורא נורא רציתי ישר לכתוב עליו, אז זה היה ככה די בלעת אפילו, זה מאוד מאוד לא רגיל למאמר. כאילו,
למה זה עצבן אותך כל כך, ולמה דווקא לבנון?
כאילו, לבנון אני אישית כאילו גם הייתי שם, כלומר לא הייתי בגיבורים שהוא מאוד מאוד בפנים, אבל הייתי ממש בנסיגה, ככה שהרבה מאוד דברים שקרו בלבנון, כלומר הם באו אליי ממקום אישי, ופתאום אתה רואה את הסרטים האלה, גם את בופור, גם את ולסים בשיר, שבאיזשהו מקום מתענגים על הדבר הזה, נותנים לך איזה מין תחושה, כאילו משהו מאוד יפה, מאוד סוחף, מאוד מרגש, כאילו מענג באיזשהו מקום, זה לא היה כזה מענג, כלומר, זה היה תקופה מאוד לא, היא הייתה גם מצחיקה, הייתה מורכבת, אבל היא הייתה מאוד לא מענגת, והיה משהו בגישה הזאת של כל הסרטים שהתעסקו, שגרמו לי לרצות להתנער מזה.
תסביר לנו טיפה את הדבר הזה. למה זה כזה מין מרוק מצפון? למה זה דרך להימנע משיפוט מוסרי בעיניך?
אז קודם כל, באמת, יש משהו הרבה מאוד עם נושא של טראומה. הסרט הזה עוסק בטראומה הרבה מאוד סרטים. עכשיו, טראומה היא דבר מאוד מאוד הפכפך. כולנו באיזשהו מקום בישראל סוחבים PTSD ופוסט-טראומטיק, סטרס דיסורדס באיזושהי צורה כזאת או אחרת, אבל יש בזה משהו שהוא מאוד, כלומר, לטראומה אין לך גבולות. נגיד המון אנשים בטראומה, נגיד להבדיל אלפי 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 הבדלות, גם חיילים נאצים שירו ביהודים, כריסטופר בראון בהיסטוריון שכותב את זה, אומר, היו בטראומה. האם הטראומה שלהם היא כמו הטראומה של יהודים שנרצחו? לא. אז יש פה עניין של הטראומה, ובכלל טראומה, שמדברים על זה ברמה המחקרית, מלחמת וייטנאם מאוד מאוד חזקה את הטראומה. יש מחקרים שמראים איך בעצם כל הנושא של שיח הטראומה נולד אחרי מלחמת וייטנאם, שחיילים חוזרים, כשהם חוזרים, מתנהגים אליהם לא יפה. ואז כל השיח הטראומה, שאגב יש לו ביטויים יצירתיים מאוד מעניינים, כמו הסרט רמבו, נגיד רמבו אחד, משחק הדמים, בונים לך סיפור על איך הטראומה בעצם מכשירה והופכת אותם להיות בסדר.
כי הם בעצמם בעצם הקורבנות, זה הופך אותם לקורבנות.
בדיוק, כלומר, אתה בטראומה, עכשיו מסתכלים על הסרט כמו ולסים בשיר, אז בעצם חיילים שהיו בסברה ושתילה, עכשיו אני הייתי חייל, לא בסיטואציות כאלה, אבל לחייל, הוא אדם בוגר, הוא בן 20, בן 19, יש לו אחריות. ופתאום שהוא בטראומה, הוא לא זוכר, הוא לא פה, זה נהיה הסיפור שלו, גם טראומה היא גונבת את הסיפור. אתה בא ואומר, זה הטראומה שלי, אז פתאום סבא משתיל, זה לא סיפור על קורבנות, מי הקורבן? תוך חייל ישראלי המסכן שירה פצצות תאורה.
והדרך לריחוק הזה היא גם, אתה אומר, באמצעות האנימציה.
האנימציה מענגת מאוד, כן, זה כביכול, הטריק שהם עשו, טריק של כאילו, אנחנו בונים את זה באנימציה, ואז זה מראה את ההרחקה והטראומה, אבל בעצם מה שנוצר פה זה איזשהו מין משהו כזה, שוב, יש שם קטע שהוא, ראיתי את זה לא מזמן שוב, הוא פשוט נוראי, רואים שם ילד יורה RPG ורוגים את הילד, והכל כזה באיזשהו מין חדוות עונג כזאת מטורפת, וכאילו איפה רגע אחריות שנייה, אתם מדברים פה ילד RPG עם כל הכבוד שהוא מאוד מסוכן, זה ילד בן 10, ואתה מציג את זה בכזאת, בעונג כזה גדול, וזו הנקודה שמאוד מאוד כאילו הפריע לי.
מה אתה חושב, יפתח? אנחנו דנים פה כבר כמעט שעה על העניין הזה של אין הרבה יצירות, לא ספרות ולא קולנוע, שנכתבו על התקופה הזאת של השהות של צהל בלבנון. למה לדעתך זה ככה?
אני אגיד קודם כל, כי זה כן הייתה, אני אגיד דבר והיפוך, קודם כל זה הייתה מלחמה יחסית מוצדקת. ועל מלחמות מוצדקות, כביכול, אני לא מדבר על סבר ושתילה, וזה באמת לבנון הראשונה, אבל נגיד, בתקופה שאני הייתי, יחסית לשטחים, יש טובים, יש רעים. החיזבאללה הרעים, אתה הטובים, זה היה יחסית סטרילי, ולכן מבחינה מוסרית זה טיפה פחות. עכשיו, עוד סיבה שאני חושב זה שבאופן אירוני, דווקא הסרטים המאוד שהצליחו, נגיד, אני יודע, אצלי בתור יוצר, הם יצרו איזשהו ריחוק, שאתה אומר, אני לא רוצה להצטרף לאופנה הזאת, אני לא בטוח שאני רוצה להתענג על המקום הזה. וגם החוויות האישיות, לי לפעמים הייתה קצת תחושה שטיפה, כאילו לא גזלו אותם, אבל עיוותו אותם באיזושהי צורה שכאילו הרגיזה אותי, ולא רציתי בכלל להיכנס למקום הזה.
יפתח אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
נתראה בשמחות, תודה.
להתראות.
יובל, אנחנו נסיים עם שיר?
כן, בהחלט.
Okay. אז אנחנו נסיים עם שיר מתוך הספר הזה שדיברנו עליו, שירים ממלחמת לבנון, ואין תכלל הקרבות ולהרג, קובץ שירי מחאה, שירה פוליטית במלחמת לבנון, שערכו חנן חבר ומשה רון, ואנחנו נקרא שיר של צבי עצמון שנקרא שחזור. שחזור. רוסר ימח שכפץ קפלד, רסר דגמח אבח גשח. חפק, פקל, תומת, תותח. חנם, חמל, קמבץ, מגד, מתק, קטק ותאגד. מרנת, מחת, מסול, בחש. זרחן, נפיץ, נוטב וחש. פגז, רימון, מוקש, מצרר. ממפה, מקם, אגם, תולר. ממקוף, מטען חלול, שלל. זחלם, נקל, נתקל, חלל. חצי כבד ו-RPG, קודקוד, עבור, לפני קטנה, טפטוף, ציפור, דוד, יונה, על השחור עוד פרח, רות, דבור, סטיל, מטוס, ירות, דמור, עלי ובחמדון, צידון וצור, אגם קרעון, נגמש קרוע, בניין ערוף, חייל שרוף, אדם קרות, חוזר שנית, מצור, בירות.
איזה שיר. זה נשמע, אתה קורא, כשאתה קורא את זה, ואתה מסתכל על זה לכאורה כרשימה של ראשי תיבות ומונחים שחלקם סתומים עבור מי שלא חווה את זה, אבל ביחד זה יוצר את התחושה המאוד מאוד דחוסה הזאת. אנחנו היינו יובל אביבי ומאיה סלע בתוכנית מיוחדת לרגל 20 שנה ליציאה מלבנון. נגיד שוב, תודה לתמיר צוברי שעשה איתנו את התוכנית. להתראות.
להתראות.
נשבעתי לאחי אחותי להורים ובכיתי בלילות
שמשהו יפגע בהורים וקולו של אבי מעדד לי בראש כבר שנים אם יקרה לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר.